יום שני, כ"א בטבת, יומיים אחר השלג הגדול או הקטן או איך שזה לא יהיה, הקור עדיין בעיצומו, אבל החום של הלב צריך להמשיך ולעבוד. ובוודאי שאנחנו היום נדבר על נושא חדש. אתמול היינו בנושא קצר, תמציתי, רציתי לסיים אותו, לכן הארכנו בשיעור. דיברנו על סמכותם של חכמים, מאיפה הם שואבים כוח לגזור, לתקן, להוסיף, לחדד, למצוא כל מיני חומרות, תקנות. מי שרוצה נעיין בשיעור של אתמול, הוא גם נמצא באתר של הכיתה, גם נמצא ביוטיוב שלנו, כך שקל מאוד להשיג אותו. אנחנו עוברים לנושא שלנו היום. הנושא שלנו היום הוא נושא רחב יותר, לא נושא אחד, הוא מורכב מכמה וכמה נושאים, אבל למעשה אנחנו יכולים לדבר על המושג צלם אלוהים. אני רק אומר במאמר מוסגר, מתחום שאני לא מבין בו כמעט שום דבר, לא, אני לא מבין בו שום דבר, זה מתחום תורת הפנימיות, תורת הקבלה. למעשה ככה ראיתי כתוב, אני בטח לא מבין גם את מה שכתוב, אז אני רק אגיד מה שהבנתי מהשחור שכתוב על גבי לבן, שלמעשה כל מה שתורת רבנו הארי דנה ומלמדת ומסבירה ומרחיבה, ובאמת אנשים צריכים להיות ברמה מאוד גבוהה של הבנה, כדי להבין מה רוצה רבי הנוערי, כפי שמביא רבי חיים ויטל בכתביו, שכל תורתו של רבנו הארי זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו ועם ישראל, היא על המילה בצלם. זהו, כל מה שאנחנו אומרים דברי רבנו הארי וכל מה שמשתלשל מזה ומתרחב מזה ודברי המון המון דברים, זה רק על המושג צלם. אם אנחנו ניקח כפשוטו ונחזור לעולם שלנו, מה זה צלם? למעשה במילה צלם יש לנו מילה מסתתרת. המילה מסתתרת, צלם, צל, יפה, כלומר צל, אנחנו רואים את זה בתהילים, יש פסוק, בתהילים, כן, והשם צילך על יד ימינך. כלומר, יש מין מצב כזה, כשאנחנו הולכים, אדם הולך בלילה ויש אור, ורואים צל, אז הצל דומה לו במשהו, כן, אנחנו לא רואים ממש כל פרט ופרט שיש באדם. אנחנו נראה משהו כזה, דמות אדם מהלכת, כן? אנחנו לא נראה את פרטי הלבוש שלו, אנחנו גם לא נזהה בצל את השיער שלו, לא את צבע עורו, ואנחנו רואים את זה משהו דומה למשהו שמהלך. השם צילך על יד ימינך, אנחנו אומרים, ככה מבארים, שלכל מקום שאדם הולך, הקדוש ברוך הוא, איך אומרים, עקוב אחריי, הוא נמצא שם. לא משנה מה שתעשה, את מה שלא תעשה, הקדוש ברוך הוא שם. הוא איתך, זה טוב, ולא עוד יותר טוב. אצל הקדוש ברוך הוא יש רק טוב. מי שעושה רע זה האדם לעצמו. ממילא, אנחנו הולכים לדבר על המושג צלם אלוהים. צלם אלוהים אנחנו פוגשים פעם ראשונה באיזה ספר? בראשית, בבריאת האדם, ורק שם. אמנם יש כמה וכמה מילים דומות, קרובות, שמופיעים במקומות שונים, כמו למשל, משה רבנו שולח את המגלים, אומר שהם צריכים לבדוק. מה לבדוק? שר צילם מעליהם. כלומר, המגן שלהם, של הגויים שהיו בארץ, אז האם כבר לא מגן עליהם אף אחד, לא צדיק, לא זכויות, לא פשוט. לכו תראו. אבל כשאנחנו מדברים על צל, אנחנו מדברים על משהו שהוא דמוי. אבל ממש ממש מי שיאמר לנו שהצל של האדם הוא האדם, מה נאמר לו? שזה לא. זה דומה לו. בדמיון קלוש. גם אם אדם ילך ויעמוד באופן כזה שהצל יאיר את, ייקח את הדמות שלו, והוא חובש משקפיים, לא נראה את המשקפיים בצל. כלומר, הרבה פרטים נעלמים. הם לא נחשפים כשאנחנו מבוננים בצל. אם כן, מה זה צלם אלוהים? אז הנושא שלנו, קודם כל, אני אקרא את נושאי המשנה שאנחנו נעסוק בהם במהלך השיעורים הבאים. הכותרת הגדולה, העליונה, בצלם אלוהים. אבל מתוך זה, אנחנו נלמד את מה שנקרא נשמה. מהי? מה זה הדבר שאנחנו מכנים נשמה? מה ההבדל בין אדם לבהמה? אנחנו אומרים בתהילים, אדם ובהמה, תושיע השם. כולם צריכים ישוע, כן? גם האדם, גם הבהמה. מה ההבדל בין האדם לבהמה? אנחנו נלמד עוד נושא שהוא רחב. מה תכלית הבריאה? בשביל מה נברא העולם? בשביל מה? לא עכשיו נתת תשובות, אני רק עונה מה נושא המשנה שנלמד בשיעורים הבאים. מה תכלית הבריאה? אני רוצה רק שתדעו שאנחנו לא היחידים שנלמד את זה, כתבו על זה הרבה ספרים. לאורך ולרוחב, גם בגישות שונות, תפיסות שונות, גם בתורת הקבלה, כן, זה נושא מרכזי, בשביל מה צריך לברוא עולם? מה התכלית של הבריאה הזאת? מה התכלית? לשמה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. והנושא זה לא פחות חשוב, מהי הדרך לממש את המטרה? אחרי שאני מזהה מטרה, איך אני מממש אותה? עוד לא אמרנו?
לא אמרנו את זה בשיעור.
בשיעורים אחרים, אבל פה אנחנו מתמקדים. דבר נוסף, מדוע ברא את הקדוש ברוך הוא את האדם? זאת שאלה שמישהו שאל פה אתמול. מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם אפשרות לעשות רע? זוכר את השאלה שלך אתמול? למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שיש לו אפשרות לעשות רע? שעשות לו רק טוב, הכל יהיה טוב. איך אומרים? תחשוב טוב, יהיה טוב.
בגלל זה אנחנו
נדמה. כן? אז ממילא, אז מה, רגע, למה שאני אעשה רע? למה שיהיה לי אופציה כזאת? הלאה. מתוך זה אנחנו באים לנושא פנימי נוסף, מהו דבר שנקרא טוב ומה זה רע? מה ההגדרה שלהם? אני מאוד שמח שאתה ככה זורק סיסמאות באוויר כרגע, אני לא אגיד לך אם נכונות, הדברים נכונים, הדברים הם לאו.
כי אמרנו, מתוק,
אנחנו רק אמרנו שאנחנו קוראים את נושאי המשנה. האם ניתן לחוש את הקדוש ברוך הוא? יש הרבה אנשים שאומרים טוב, לראות אי אפשר. כי לא איראני האדם, בחי, אבל להרגיש. האם זה אפשרי? האם בחושים שלנו יש מסוגלות לחוש את הקדוש ברוך הוא? אני לא עונה עכשיו, אני רק אומר, נושאי משנה. הדבר הנוסף שאנחנו מכירים, מילים שנמצאות גם בעולם הרחב, מצפון, מוסר השכל, מה זה? ונסיים, ונסגור את המעגל, מהו מוסר אנושי, מהו מוסר אלוהי, ואיך זה בא לידי ביטוי? דיברנו פעם הרבה בשיעורים אחרים, אני חושב שהיה לנו הרבה הרבה דיונים על זה, וחוסר הסכמות והסכמות, על המוסר האנושי והמוסר האלוהי. כלומר, זה מה שאנחנו נלמד סביב הכותרת המרכזית בצלם אלוהי. אנחנו נתחיל בדבר הראשון. דבר ראשון מהו? שכחנו, היה הרבה נושא משנה. מהי נשמה?
כל זה נדבר היום?
לא, אמרתי בשיעורים הבאים, בסדרה הבאה. מהי נשמה? אנחנו יודעים בזה ובראשית, כאשר נברא האדם, דרך אגב, תזכירו לי, באיזה יום הוא נברא? לא שמעתי. שבת לא. יום שישי. אוקיי. אנחנו הרי יודעים, בידוע ומן המפורסם, שהשבוע מתחיל מתי? יום ראשון. כלומר, האחרון, ביום האחרון של הבריאה, אם העולם נברא בשישה ימים, ביום האחרון נברא האדם. יפה, הסבר אחד. האם יש עוד הסבר? כנראה שיש. זאת אומרת, כתוב ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויבח ועפר נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. מי שרוצה להסתכל בפסוק בדור הספרים, יראה בבראשית פרק ב' פסוק ז', שיש סימני פיסוק. קודם כל דיברנו על זה.
זה מדבר כאן על כל הבריאה.
לא,
כן,
ויצר כן. השם אלוהים את האדם, זה לא הבריאה כולה,
סליחה. יש לנו את האדמה, נכון?
לא התחלנו, רגע, אני שמח שאתה משתתף, אתה מאיר, אתה שואל, זה נהדר, אבל תן לי בשר. זאת אומרת שאנחנו מדברים, ויצר, אתם זוכרים מה מיד הקשנו, כתוב ויצר שני יהודים, בשביל מה הכפילות הזאת, נכון? וייצר אמרנו שני יצירות, נכון? זוכרים את הביאור הזה? כל עוד יוד אחת באה לרמז על יצירה אחרת. אבל כתוב, וייצר השם מרים את האדם עפר מן האדמה פסיק. זאת אומרת, יש חלק אחד שנקרא גולם, אדמה, חומר גלם. בסדר? יש לנו עכשיו גולם על הרצפה, איברים, הכל מושלם, אבל
נשמה.
איך אומר דוד המלך? את גולמי ראו עיניך. גולם. בשר, גידים, עצמות, כל מה שהגוף צריך, אבל עדיין ללא שום יכולת לעשות דבר. שלב ב', ויפר ועפר, נשמת חיים. שלב ב', הוא נופח, עושה לו החייאה. ואחרי החייאה, והיה אדם לנפש היה, תוצאה. כלומר, יש לנו פה, בפסוק, חלוקה. יש תיאור היצירה הגופנית, האפר מן האדמה, יש יצירה נוספת, שקוראים לה החייאה, ויפח באפיו נשמת חיים, התוצאה, והיה אדם לנפש חיה, הוא התחיל לזוז, התחיל לחיות. טוב, אמרנו שבמילה ויצר, יש שני יצירות אם ככה, אחד רומז את החלק הראשון של הפסוק, זה חומר הגלם, עפר מן האדמה, האות השנייה, היצירה השנייה זה נפיחת רוח, החייאה, במילים שלנו, ראשי במקום, ואנחנו למדנו אותו, ואתם זוכרים, אני מקווה שזוכרים, ראשי במקום מיד עולה על שני יהודים האלה, והוא מוצא לעצמו מקום להסביר. ואני רוצה לקרוא את דבריו. אומר ראשי, ויצר, שתי יצירות, יצירה לעולם הזה, ויצירה לתחיית המתי. אבל בבהמה, שאינה עומדת לדין, לא נכתב ביצירתה שני יהודים. כלומר, אנחנו רואים בבהמה כתוב, ויצר, יהוד אחד. אצל האדם שיש לו שני מצבי חיים, עולם הזה ותחיית המתים, לכן היהודים הללו מרמזים לשני מצבי החיים הללו. כרגע אתם מה לשאול לנו, סליחה. לכן בהמשך של הפסוק אומר ראשי, אם כך מה זה ויפח באפיו, אומר ראשי, עשאו מן התחתונים ומן העליונים, גוף מן התחתונים, זה אני מוסיף, עפר מן האדמה, ונשמה מן העליונים, אני מוסיף, זה ויפח באפיו. כלומר, יש לנו שני חלקים באדם שהם מחוברים, קשורים בגזרת היצרן. כך, בפועל אי אפשר לחבר באופן קבוע בין הרוחניות לבין הגשמיות, ככה ממש במה הפסוק, אי אפשר. זה שני דברים מנוגדים, אוקיי? קחו בלון, נפחו אותו ותעזבו, לאן הוא מושך? למעלה. הנטייה של הרוח לרדת למעלה, נטייה של הגוף לרדת למטה. נו, עוד איך עושים את זה באמצע? צריך משהו שיכפה עליהם. בעניין הזה צריך ביאור, ביאור רציני. וזה מה שאנחנו נעשה היום בשיעור בעזרת השם יתברך ובישועתו. כל דבר חי שאנחנו פוגשים סביבנו, מי הרומס על הארץ, ועד ההולך על שניים ואוכל בננות. חוץ מבין האדם, שהוא מברך לפני זה, זה ההבדל. כל הבריאה כולה, כל הבריאות, כל הבריאות שאנחנו רואים, אנחנו מסתכלים עליהם, אנחנו רואים מה? יחידה אחת. יש פה גוף עם איברים, הוא יחידה אחת, גוף. אנחנו לא רואים בשום צורה שהיא חלק אחר שמצטרף אל המציאות הזאת. למשל, הפרה שממנה אנחנו מקבלים חלב, ולא כמו אותם ילדים שבטעות שאלו אותם מאיפה בא החלב, הם אמרו מתנו בה, הם בכלל לא ידעו שיש פרות. זה קורה במאה ה-21. הפרה, אנחנו מתייחסים אליה כאל יחידה אחת. יש פה פרה שהיא מפיקה חלב, היא גם מקור מזון לכאלה שאינם צמחונים, היא גם יש לה בשר. העץ שאני מתבונן בו, במעשה אני רואה בריאה אחת, יש פה גזע, יש פה ענפים שיוצאים מן הגזע, אבל זה בריאה אחת. ביחס לאדם, התורה אומרת מפורש שדובר פה על שתי בריאות. כבר יש פה שני דברים שנבראו כל הבריאה כולה נבריאה כאחת. אצל האדם היה צריך לעשות שתי בריאות. לחבר בין שני נבראים. מעניין שדוד המלך בספר תהילים בפרק ק"ט פסוק ה', אומר דוד המלך, קדם ואחור צרתני, תכף נסביר את המילים, ותשת עליי כפיך. יש פה תיאור בשפתו של דוד המלך את הפסוק בבראשית. קדם ואחור צרתני, כלומר יצרת גולם, עפר מן האדמה, צרתני מלשון יצירה, יצרת אותי, ותשת עליי כפיך, וכמו שאדם שם את ידו על ראש אדם אחר, הוא מברך אותו. כלומר, הוא מעביר אליו משהו ממנו. ההצלה. כמו שאנחנו מוצאים אצל משה ויהושע, ויאצל מן הרוח אשר... איך? כן, בסדר, זה לא נושא שלנו, אבל אתה צודק, נכון, לפני כולם. באחת מהפעמים שמשה ממנה את יהושע. אם כן, דוד המלך אומר שיש פה שני מהלכים בשפתו שלו. המדרש בבראשית רבה, על התיאור של היצירה שדיברנו עליה מקודם, בבראשית, אני רוצה לקרוא את המדרש כי אני לא יודע אותו בעל פה לגמרי. אמר רבי שמעון בן לקיש, מה זה? קדם ואחור. במילים אחרות, קדימה ואחורה, לא? זה קדימה ואחורה. קדם ואחור. צרתני. ותשת עליי כפיך. אומר רבי שמעון בן לקיש, קדם ואחור. מה זה אחור? אחורה. רברס. נכון? קדם זה קדימה. זאת אומרת, נשאל שאלת מפתח. מי היה לפני מי? הקדימה או האחורה? רגע, לא הבנתי עכשיו. בואו נעשה סדר. האחורה לפני הקדימה.
כן,
אבל זה היה קדימה קודם.
לא, קודם היה...
מה הייתה התנועה הראשונה?
היית הדבר ראשון מאחורה.
אחורה.
כן, אחרי התקדמת קדימה
ואחרי... אבל איך יכול להיות אחורה? כן? אחורה מתי?
מתי
האחורה זה היה?
היית בנקודה X, אוקיי?
אוקיי.
אחרי זה התקדמת קדימה.
אוקיי.
ואז
חזרת
לנקודה
X. למה שאני אחזור לנקודה X? בכל מקרה אני אסתכל קדימה, אני אגיע ל-X.
לא, אבל...
כאילו, אותה נקודה. אני יוצא מנקודה אחת, כן? ואני מסתובב. נסעתי קדימה, הגעתי לנקודה, לא נסעתי אחורה, התקדמתי כל הזמן. הגעתי לנקודת ההתחלה. שיש מרוץ. מרוץ מכוניות, כן? אני מסתובב, 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 כל פעם אני מגיע לנקודת ההתחלה.
לא
נסע בהברס.
לא, תשווה את זה, נגיד אם אתה
מטפס על
האור, כן? כן. אז עכשיו אתה נמצא בנקודה אי, אם אתה תשווה את זה תיפול עם תשווה. עוד
פעם, מה
יקרה לי? זה בדיוק השוואה כמו כל הקטע שאומרים, אי אפשר לשאול אותה
מקום
בתורה, זה אפשר להיות שאתה יורד. אז אתה עכשיו נמצא בנקודה אי?
אוקיי.
אתה עלית?
כן.
אחרי זה פתאום חיפפת
משהו, אתה עלית בחזרה. עזוב כרגע אותי מושגים מוכנים, אנחנו לא דברים, לא, אנחנו לא דברים מושגים מוכנים, אני רוצה...
עלית
בפסטה למעלה. אבל כרגע אני מנסה להבין בצורה מתמטית, בצורה הנדסית, בצורה שכלית, מה קדם למה? הביצה או התרנגולת? אז מאיפה באה התרנגולת?
התרנגולת
שהבאת ביצה. לא, יש לנו ביצה ותרנגולת. מי היה לפני? מי הראשון? יש לי ביצה ויש לי תרנגולת. עכשיו אני לא יודע, מי היה קודם, הביצה או התרנגול?
התרנגולת הטילה את הביצה.
מה?
התרנגולת הטילה את הביצה.
אז לא, אין לו תרנגול.
כמו שהוא אומר, בלי תרנגול לא יהיה ביצה.
נו, אז מי היה קודם?
תרנגול.
אז מאיפה הוא יצא?
זה שהתרנגול בא מהביצה.
אבל התרנגול הזה מאיפה בא?
אז זה כל הזמן ככה.
לא, אבל מאיפה בא התרנגול הראשון שהטיל את הביצה?
זה המשכיות.
מאיפה? זה צריך להתחיל מתישהו, לא?
לא.
כל מה שממשיך...
זה כמו שאלוקים ברא את האדם, מי היה אבא של האדם?
רגע! זה לא קשור, זה לא אבא. רק שנייה. רגע, רק שנייה. מי קדם למי? ביצה או התרנגולת? מי הטיל אותה? אני הטיל אותה.
השם ברא תרנגול.
יופי. זה בדיוק
אותו. אתה לא יכול לדעת אם השם ברא ביצה שהיא...
שאלה. שאין לה תשובה.
כי
אתה לא יכול לדעת אם השם ברק לביתה.
אין לו, אלא אם כן.
אתה שהיית אותה נגולת.
אלא אם כן. אלא אם כן אתה אומר שהקדוש ברוך הוא באמת ברא תרנגולת. הראשונה הייתה תרנגולת ואחר כך נולדה ביצה. זה הדבר היחידי שאני יכול להסביר. אבל כשאנחנו מדברים על אחורה וקדימה, אם אני יוצא מנקודה הזאת ואני מתקדם, כאשר המטרה שלי בסופו של דבר להגיע לנקודת ההתחלה. כי מה זה קדם ואחור? קדימה אחורה. אם אני עכשיו אתן דוגמה, אני נוסע עם רכב, קדימה אחורה, קדימה אחורה, וזזתי לאן איפשהו.
לא.
אני תקוע במקום. אני לא יודע לשום מקום. אז מה זה קדם ואחור צרתנו? מה זה אחורה?
שכל הזמן אתה חוזר אחורה.
מה פתאום, אתה מתקדם.
שכל הזמן, לא, שכל פעם זה הולך אחורה, זה מתחיל מההתחלה.
אז כל פעם אנחנו חוזרים מנקודת ההתחלה? לא יכול להיות.
לא, הילד שלנו...
לא הילד, תיקח את האדם באדם בעולם בכלל, אדם. הוא רק מתקדם. השנים מתקדמות, האדם מתקדם. אפילו במספר השנים שהוא חי. אז מה זה האחור הזה? איפה נמצא האחור הזה? ברחם?
אולי זה מדבר על המשכיות של הבן אדם.
אולי. אבל מה זה האחורה? אז המילה?
שום שאתה כבר קדימה, אבל התינוק הוא אחורה, הוא עוד לא יתקדם.
איזה תינוק? לא דיברנו על תינוק, דברים עליך, אתה. אתה עכשיו נולדת, אתה לא תחזור להיות תינוק. אתה תחזור להיות תינוק פעם? אולי אתה רוצה, לא הולך.
אתה לא...
כלומר, זה פה האחור אצל האדם. דוד המלך אומר קדם ואחור. כלומר, זה כל אחד ואחד מן היושבים כאן, וכל אחד ואחד מבני האדם, יש מצב שהוא הולך אחורה. איפה האחורה הזה?
מה, אצל האדם?
לא.
וזה לא קשור...
זה התנהגות.
מבחינה
לא קשור להתנהגות.
לא קשור לתורה?
לא. אז מה זה האחור הזה? כלומר, יש משהו שהיה לפני הקדימה. לכן בואו נשים לב לדברי המדרש.
אז כל פעם שאתה הולך קצת קדימה, אתה הולך גם קצת...
לא.
אולי זה מה שזה אומר.
לא, אבל בואו נראה מה אומר המדרש. אמר רבי שמעון בן לקיש, אחור למעשה יום האחרון. וקדם, למעשה יום הראשון. יפה. אומר, אם זכה האדם, אומר המדרש, אומרים לו, אתה קדמת למלאכי השרת. אם לאו, אומרים לו, זבוב קדמך, יתוש קדמך, סליחה, עכשיו אני מדבר על סוג של רמז, שלשול קדמך. אומרת, המדרש מסביר פה מציאות מעניינת. מה זה יום אחרון? יום השישי שבו נברא האדם. מה זה קדם? מה שהיה לפני? יום הראשון הבריאה. מה היה ביום הראשון הבריאה? תור ובור, בכל שכפני תאום. ורוח אלוהים מרחף את הפני המים, ואומר אלוהים, יהיה אור ברוך הבא שם. כלומר, המדרש הזה, מה אנחנו לומדים? מצד אחד, האדם נברא ראשון. מה פירוש ראשון? במעלה.
ראשון מבחינת שאופי, שאמרנו שאנחנו מעל המלאכים.
במעלה.
נו, מעל המלאכים.
ביכולת.
זה בעצם
אומר... בפוטנציאל.
זה בעצם אומר שלכל התחלה יש סוף ולכל סוף.
רגע, לא, 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 זה לא זה. רק שנייה. ומצד אחר, לא מצד המעלה. מצד הסדר הכרונולוגי, אחרון. כלומר, הדבר האחרון שנברא בעולם, אחרי שהכל כבר היה, היה האדם. ולכן, המדרש אומר, אם הוא עושה מה שצריך, אומרים לו, וואלה, כל הכבוד. אתה גדול מהמלאכים, ולמה? כי המלאכים נבראו ביום, יום שני. ביום הראשון היה רק אור. המלאכים נבראו ביום השני. אז אם אתה עשית את מה שאתה צריך, אתה במעלה גדולה יותר, כי כל העולם, איך אמרנו קודם נועם, כל העולם נברא לכבודו, מימשת את התכלית. אז אחרי גם המלאכים הם היו חלק מהכלים שאפשרו לך להגיע לתכלית.
אבל
אתה חשוב מכולם, הכל בשבילך, משל למה הדבר דומה, כך מובן בחז"ל. אדם רוצה לקנות רכוש, ספות, מקררים, ספרים, כן, מתחתן, הוא מראה את בית. אמר הוא קודם כל מחפש?
בית.
הוא לא יכול לקנות את הכל, לשים בחוץ ולחכות שמתי יהיה לו בית. זה יארס. אז קודם כל בונים בית, אחר כך קונים כלים. כלומר, קודם כל עושים את הכל, מכינים את הכל, אחר כך מביאים את הכלים. הקדוש ברוך הוא בורא את כל העולם, מכין את כל מה שצריך, מכניס את הכלים הביתה, מי זה האדם? כלומר, הנה בבקשה, הכל מוכן, שימוש נעים, איך אמר הקדוש ברוך הוא, לעובדה ולשומרה, אמרתי, תיזהר ומקלקל, למה זה לא נעים שמקלקלים, צריכים להביא תיקונים, כן? צריך לעשות תיקונים. מילה, מה שאומר דוד המלך מדבר פה, לפי דברי המדרש, על היום הראשון והיום האחרון שבששת ימי המעשה. כן? רגע. מה יוצא עם המדרש הנפלא הזה? עכשיו אני יכול להרגיש נחת, אולי אפילו קצת לעלות כמה גרמים במשקל מגאווה. וואו. מה? אני רוצה להגיד לי שאני גדול מכל הבריאה כולה? יש! וואו. נכון? מה פירוש? מה פירוש שאני גדול יותר מכל הבריאה? רבותיי, אני אגיד לכם משהו. שאל אותי פעם מישהו, אמר לי, איזה מפגש, בבית הכנסת, דיברנו, השיחה הייתה על פרק 10 יוחסים. ואחרי השיחה, אחרי השיעור, בא מישהו אמר לי, תשמע, יש לי ייחוס כזה וכזה וכזה וכזה, זה מה ייחוס של עצמו, וזה בסדר. אחרי שהוא אמר לי, דיים, אמרתי לו, תראה, אני מוטרד מאוד. אמרתי לו, עם ייחוס כזה, אני לא יודע איך אתה נושב, לא יודע איך אתה אוכל. אתה לא חושב שאבות אבותיך, הייחוס הגדול הזה, מתביישים בקברם, אומרים, אוי לנו שיצא זה מחלתנו.
כן, אבל...
כלומר, לא, 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 זה בסדר. זאת אומרת, ייחוס זה לא רק דבר שיש בו מן הדבר הטוב. יפה, זה חשוב, כן, יש איזה רעיון, זה נכון. אבל אם אתה הולך בדרך הטובה, אם אתה הולך בדרך הלא טובה, אז זה מבייש את הייחוס. אני בן של וכו' וכו'. כלומר, אני ידוען, יש תמיד חכם, יש מישהו גדול, והוא צאצא שלו. אז רחממות, אם אתה הולך בדרך האמת, טוב, ברוך השם, זה להיות לא שמח. אם לא, לא דיברנו על...
זה אכזבה, תצפון
כאלה. אני אצור כאן מהר לפני שנתדרדר לאן שלא צריך. לא יכול להיות שתהיה כמוהו. כן, אתה והוא חייבים במצוות באופן זה. על זה אנחנו מדברים. על זה אנחנו מדברים. כלומר, אם אתה באמת מקביל לתורה והמצוות, אז זה בסדר, אז הוא אשרה וטוב לו. אם לא, לא נעים. לא נעים. אז לכן, לכן, מה אתה אומר? אין שום הבדל בין בני האדם, כולם מחויבים בתורה ומצוות אם הם יהודים, ואם הם גויים, בשבע בתורה בני נוח. וצריכים הכל לעשות לשם שמיים. אין הבדל. מסכים. ולכן, ולכן, יוצא לנו צורך להסביר איך יכול להיות דבר כזה, שאדם הוא יהיה אפילו מעל המלאכים. דבר שלא נשמע. לא נתפס. בתורה מוזכר שאדם נברא ביום השישי. אבל שימו לב, נקרא שוב פעם את הפסוק שאיתו פתח. ויתר, השם אלוהים את האדם, תמשיכו, לא שומעים, עפר מן האדמה. ויפר באפיו נשמת חיים. בואו נראה. אמרנו שזה כתוב בשני יהודים, נכון? אבל כבר פיסקנו את הפסוק. ויצר, השם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה פסיק. מה זה אומר פסיק?
עצור.
זה אומר עצור. יפה, עצור כאן.
זה השלב ראשון.
למה? להבדיל בין החלק הראשון לחלק השני. יש פסיק, שלט עצור, יפה, ולא לבלבל, כדי לתחום, להגיד מכאן עד כאן, נקודה א', מסתיימת, כלומר מנקודה הראשונה עד נקודה ב', זה השלב הראשון. כותרת, יצירת הגוף של האדם. אז תבין, עד כאן תיאור היצירה הגופנית, כן.
זהו, השלב השני, כאילו השלב ב'.
אוקיי, עכשיו בוא נעבור לשלב ב'. כלומר, הביטוי החומרי מתייחס רק לאפר מן האדמה. וההמשך, ויפר באפיו נשמת חיים. כלומר, יש פה, זה מה נורא מעניין, על היפר והפר, על הנשמה, נאמר יצירה או לא? לפי הפיסוק, לא. אמר נאמר יצירה על הגוף. לא נאמר יצירה על הנשמה.
אבל היצר.
אז זו רגע יצר. זאת אומרת שהתורה אומרת שהקדוש ברוך הוא ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, המילה ויצר מתייחסת אך ורק לצד הגשמי הגופני הפיזי שלו.
יצירה.
ולא לנשמה שלו. זה פשוט הפסוק, בדיוק שבו. כלומר, הקדוש ברוך הוא לוקח דבר קיים שהיה לפני הגוף הזה שנוצר עכשיו. ויפר והפר נשמת חיים. הוא לוקח דבר שהיה לפני ומחבר אותה אל הגוף. הבנו את התהליך? כתוצאה מהדבר הזה האדם מתחיל לחיות, ראי האדם מנבש חיים. מתחיל לזוז, איך? כן, עכשיו. מה הכוונת המדרש? כשהאדם מורכב מצד אחד מנשמה שהייתה קיימת, היא לא נבראה. הנשמה לא נבראת. זה לא כמו המלאכים, שהמלאכים נבראים ביום השני. אלא זה משהו שאפילו קדם למלאכים. כי אחרת, איך יכולים להגיד שהאדם שעשה את רצונו יתברך, הוא מעל המלאכים? אפשר להגיד דבר כזה? אם הנשמה שלו הייתה ממדרגת המלאכים, אז הוא מעליהם או לא? לא, הוא שווה להם. במקרה הטוב הוא שווה להם, נכון? ופה אומרים לאדם, שאם הוא עשה את תכליתו בעולם, הוא גבוה ממדרגת המלאכים. זאת אומרת שצריך להיות במשהו שקדם המלאכים אפילו.
נו, וזה בגלל ש...
אז אם כן, מה הוא? אבל מה, אם איפה היא?
לפני זה.
זאת אומרת שצריך להיות משהו ממקור שהוא קדם לבריאת העולם. מי זה? הקדוש ברוך הוא. לכן מובן מדוע אונקלוס מפרש מיד במקום בארמית. מדילן הפך. כלומר מי שלא, וכבר הסברנו את זה בכמה שיעורים שונים בכל מיני אפשרויות, כשאני מנפח בלון, כשאני עושה החייאה לאדם, יש לי מישהו שהוא עכשיו, אני עושה לו החייאה, משהו מתוכי עובר אליו. זה לא משהו חיצוני, זה משהו ממני. זה ה-DNA שלי, זה החיידקים שלי, הטובים, ואלו שלא. אבל זה ממני. זה חלק ממני עבר אליו. כאשר אני נופח בבלון בתוך פי, לא ממכשיר. משהו ממני עבר אל הבלון. אם יעשו בדיקת מעבדה, ימצאו DNA שלי שם. יש בדיקה היום שעושים אותה לאנשים שיש להם בעיה עם חיידק ידוע, מוכר. ומי שהיה לו זה שלא יקפוץ, כי אני יודע שהיו פה כמה חברים כאלה, זה חיידק שגורם לכאבים, בבשן, בגרון, במקום התחושה, הולכים לרופא, עושים גסטרו, רופא גסטרו, ואז אליקובקטור. ואחד הדברים שבודקים, אם זה מחריף ומחריף, נותנים לבן אדם בלון, הוא אומר, רוצה לנפח את הבלון. הוא מנפח את הבלון. לוקחים את הבלון הזה ובודקים מה שיש בפנים, ומגלים את החיידק. כמה כשאני נופח לתוך דבר, משהו ממני עובר ישירות לשם.
הוא נשאר בפנים.
זה נשאר את זה מה שנפחת. כשהקדוש ברוך הוא כתוב ויפר והפר נשמת חיים, זה אומר שכל אחד ואחד מאיתנו קיבל משהו שקדם לבריאת העולם, זה רק הקדוש ברוך הוא. לכן כשאנחנו רואים בחז"ל שאומרים חלק אלוהה ממעל, הניצוץ האלוהי שבאדם, זה זה. זה הנשמה. כלומר, דווקא כשאנחנו מדברים על סדר ביאת העולם, סדר הקדימות, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, בצד הכרונולוגי של הדברים, הוא לא מקרי, הוא לא סתם. והקדוש ברוך הוא בורא העולם, בונה אותו שלב אחר שלב על פי תכנון מחושב. אבל שאלה. מי קרוב יותר לזמן בית המקדש? אנחנו או סבא שלנו? לא, לא, דבר בית המקדש שהיה. הסבא. נכון? כלומר, כל מי שהיה פעם, הוא קרוב יותר למה שהיה פעם.
בגלל זה אנחנו לא בזמן המלאכים. לא בזמן הפיזי, בזמן ששווים יותר.
במעלה, לא, לא שווים, מעלה.
לא, אני יודע, שווים יותר.
אוקיי. זאת אומרת, שככל שאתה קרוב יותר אל הקדום, אתה יותר קרוב אל ההתחלה. בסדר? ככל שאני בבריאה מתרחק מהיום הראשון, אני מגיע ליום השישי, אני רחוק יותר מנקודת ההתחלה.
ותמיד אתה חוזר לעוד נקודה.
אני לא חוזר לשום נקודה. בסדר הבריאה, אני אחרון. אחרון זה אומר שמבחינה רוחנית אני הכי רחוק. הכי קרוב לצד הרוחני, הכי 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 קרוב לרוחני בגשמיות, מה זה? פאו. כי הוא נברא ראשון. אוקיי? אז האור זה הדבר הכי רוחני שיש.
זה לא מה שאנחנו קיבלנו פחות.
לא מדובר על לא אומר או לא אומר. באופן פשוט, שכלי, כשאני מתרחק מנקודת ההתחלה, אז אני יותר רחוק מנקודת ההתחלה, נכון? זה עובדתית. אי אפשר להתווכח על זה, נכון? זהו. יש נקודה A, א', ואני נקודה 6. זהו. אז אני רחוק. 6 צעדים. אבל אני רחוק 6 צעדים? זאת אומרת, אנחנו כן מוצאים שביום הראשון יש אור וחושך, זוכרים? ביום השני בוא נראה! בוא נראה! נו! שמיים וארץ. זה, דברי הרקיע. כן, אבל זה המדרש. אני מדבר על הפסוקים כרגע. ביום השלישי, וכל חובבי הצמחים למיניהם, הצמחייה נבריאה. ביום הרביעי, ביום הרביעי מה נברא? המאורות, שמש, ירח, כוכבים, נכון? ביום החמישי, לכל אלה שאינם צמחונים. דגים, עופות, כן? זה לאלה שלא צמחונים. וביום השישי, הבהמות, חיות, ואחרון, אחרון, אחרון, חביב אולי, אבל אחרון, אדם. אבל מה נברא באדם? מה? מה נברא באדם ביום האחרון? איוב יגוף. לא.
לא, אבל אנחנו היחידים שקיבלו גם את ה...
רגע, אנחנו עושים סדר.
היה רק נשמה ועצמת הגוף?
לא, היה גוף ביום האחרון, זהו. זאת אומרת שבסדר הכרונולוגי הגוף שלנו מבחינת הקרבה אל הרוחניות, הגוף הוא הכי רחוק מכל הנבראים כולם.
הנשמה הכי קרובה.
מכל הנבראים כולם. אוקיי? יופי. אז סתם בלי לפגוע בזכויות ובלי להעליב פה אף אחד, לפי העיקרון הזה, כנראה שמי שמגדל טוקי, מבחינת הקרבה של בשר הטוקי, לרוחניות היא גדולה מבשרו שלו, כי הוא נברא באותו עוף ביום חמישי.
או גם כלב?
כן. עכשיו אני מדבר, אני מדבר מבחינה גשמית, לא מבחינת המעלה, בסדר? אז לפי סדר הפירוש, הדברים שמתוארים בתורה שבכתב, גוף של האדם היה אחרון, כלומר הוא הכי רחוק מהרוחניות, מכל הנבראים שלפניו. עד אם כן, מה יוצא לנו מדי? שאנחנו מדברים על דברים גשמיים שנבראו. מאיפה באה הנשמה? הרי ויפח באפיו נשמת חיים, זאת אומרת שהיא באה מלפני היום הראשון. אם כן, מה זה הנשמה? בוא נראה. מישהו שמע פעם על הרמב"ן, דיברנו על הפעם, נכון? לכן אומר הרמב"ן, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויבר באפיו נשמת חיים, וידם בנפש חיה, ויבר באפיו נשמת חיים, אומר הרמב"ן, ירמוז לנו הכתוב הזה, על מעלת הנפש, יסודה וסודה, כי הזכיר בשם מלא, הרמב"ן כדרכו, כאיש שהיה איש קבלה, אומר, רגע, מה אתם לא רואים? בכל הבריאה כולה כתוב ויאמר אלוהים יהי אור, ויאמר אלוהים יהי רקיע, ויאמר אלוהים תדשי הארץ, באדם, ביצירת האדם כתוב השם אלוהים. אז השם המלא, הוויה ושם אלוהים ביחד, מידת הרחמים ומידת הדין. אומר הרמב"ן ואמר, איך? רק שנייה. ואמר כי הוא נפח באפיו נשמת חיים להודיע, כי לא בא בו מן היסודות, כלומר מן הגשמיים, כאשר רמז בנפש התנועה. מה זה נפש התנועה? כל החיות שלפני כן, כל הבהמות והחיות שנעות ממקום למקום, גם לא בהשתלשלות מן השכלים הנבדלים, כלומר מלאכים, אבל רוח השם הגדול מפיו דעת ותבונה, כי הנופח באפי אחר מנשמתו ייתן בו. כמו שאמרנו, אחי אח, כן? אני מעביר ממני עצמי אל מי שאני מחיה אותי, שנאמר ונשמת שדי תבינה. מה אומר הרמב"ן כדי להבין דבריו? לפי עיקרון הזה, בתוך כל אדם יש ניצוץ קדוש ביותר בשם הוויה ואלוהים, הלפך באפיו משם אלוהים. זה הרוחניות העצומה שיש רק לאדם. למלאכים אין את זה, כי אצל המלאכים יש ניצוץ משם הוויה ושם אלוהים ביחד בצד הרוחני, אבל אין גוף, חסר משהו, לכן הם נבראים. לאדם גם חסר, לכן הוא נברא, אבל יש מעלה לאדם שבגלל המורכבות הזו יש לו דבר שאין לאף אחד, יש לו משני הצדדים, כולם יש להם צד אחד, או גשמי או רוחני, אין חיבור. אין חיבור זה אומר חסר, אצל האדם יש חיבור. כל הבריאה כולה עשויה מגוף, גשמי, מלאכים, רק מרוח, אז אין להם גוף.
אז אנחנו מחוברים.
לנו היחידים שאנחנו יש חיבור, יפה. לכן יש לך מעלה. אם עשית את מה שמותר עליך, אז זה בא לידי ביטוי, המעלה
שלך. אנחנו מעל הטבע?
לא מעל הטבע, יש לך משהו שהוא רוחני וגשמי ביחד. זה לא קיים בשום מקום. לכן תפקיד האדם בחסידות לפחות, כן? וגם לפי הסוד, לפי הקבלה, לחבר בין הגשמיות לבין הרוחניות, עד הברכות, עד דברים שכל מיני תיקונים שעושים. אוקיי? ממילא, איך? היא חלק מהטבע. לכן, בוא נראה על עוד מישהו אחד. אני ככה קצת גולש, אבל אני לא רוצה לעצור את זה בהם. מי מכם שמע על יצרן הגולם? מה קראו לו? המערבי פרה. אני מכיר כמה לא אחד. אני מכיר כמה גלמים. אבל, לא באמת. מה? עכשיו, כותב המערב מפרג, יש לו ספר שנקרא תפארת ישראל. והוא מדבר שם, את הספר תפארת ישראל, מכירים את הסדרה שלו? סדרה שנקראת ספרי המערב. מהר"ל היה גם תמיד חכם בכמה וכמה תחומים, אחד מהם זה גם פילוסופיה. והוא כותב, מה? הוא כותב בתפארת ישראל, פרק ח"ד. המהר"ל גם. הוא כותב פילוסוף יהודי, על פי התורה.
רגע, הוא היה...
לא כמו פילוסופים פה, זה גם לא על פי הפילוסופים. למה? טוב, לא ניכנס. אומר המהר"ל, אני רוצה לקרוא מדבריו בפרק ח"ד בתפארת ישראל, תסתכלו. לומר, למה יש את הפירוש של הפסוק כפי שאמרנו? לומר כי יש לאדם מדרגה בין העליונים מיוחדת לעצמו, ובפרט בכיסא הכבוד, שכשם שהמלאכים הם סובבים כיסא כבודו יתברך לשרת לפני השם יתברך אשר הוא יושב על הכיסא, כך יש לאדם מקום תחת כיסא הכבוד עצמו. פה מעמיד אותנו המהר"ל על דיוק מיוחד במינו. המלאכים נמצאים איפה? מסביב. ולמה הם מסביב? כי מה הם? נבראים. אמנם רוחניים, אבל הם נבראים. והאדם? תחת כיסא הכבוד עצמו, הכי קרוב לקדוש ברוך הוא. הוא יושב על כיסא כבודו, ונשמות ישראל לפה, תחת כיסא הכבוד. למה? כי זה ממנו. כלומר, האדם יותר קרוב אל הקדוש ברוך הוא מהמלאכים. אז זה לא מבחינת הפוטנציאל, כן? כן, אבל זה האדם, אמרנו פעם שהאדם מה הוא, זה הבשר שלו? לא. לא, לא, לא. אנחנו נדבר על זה בהמשך, זה אחד מנושאי המשנה. הבשר הוא המעטפת, יפה, כלי. כלומר, לאדם יש אפשרות מעשית לשעבד את גופו, את הגשמיות שבו, את התאבות שבו, ולהפוך את גופו למרכז החיים על ידי שימוש בכוח שאין לאף אחד אחר, לנשמה, אפילו לא המלאכים. במילים אחרות, המלאכים ישמע אולי מוזר מאוד, אין נשמה. כי המושג נשמה יכול להיות רק איפה? שבייפח באפיו. זה לא קיים במלאכים. היצירה של המלאכים היא יצירה רוחנית. אבל האדם הוא חלק אלוהם ממה. זה כבר העצמות. לכן אומר המהר"ל, נשמות ישראל מתחת כיסא הכבוד. אין הפרשה, אין ריחוק, המלאכים מסביב. אם כן מובן מה שאמרנו מקודם בשם המדרש, שאם אדם באמת זכה, מה אומרים לו? אדם זכה? מה אומרים לו? אתה קדמת על המלאכים. התעלית מעל המלאכים. ואם לא זכה, אומרים לו, איך אומרים? תפסת. אז אם ככה, בוא נעשה רגע סדר כרונולוגי, מי נמצא אחרון ברשימה? תזכיר לי. היה השלשול הזה קודם. הבנתי, היה תוש הזה על פניך, עזבו ועל פניך. הבנתי, תראה איפה אתה נמצא. תראה את המיקום שלך. בסדר הכרונולוגי, כי אם אתה לא עושה את מה שאתה צריך לעשות, אז אתה ברשימה, עוד אחד ברשימה. בוא נסיים בדברי הרמח"ל. הרמח"ל, אנחנו קצת למדנו מדי פעם מדבריו וכמה אפשרויות, כמה נושאים. מישהו זוכר איפה הוא היה? איפה הוא נולד? הוא נולד באיטליה במאה ה-17, כלומר 1700 שנה אחר שזכינו להרוג את אותו האיש, ולמעשה היה אדם צעיר עם סייעתא דשמיא בלתי נתפסת, ובגיל צעיר מאוד הפך להיות אחד מגדולי חכמי ישראל, ונפטר בגיל 36. הספיק לכתוב ולחדש לא רק בתורה בנגלה, אלא גם בנסתר. ומקום מנוחתו איפה? איפה? פה בארץ, איפה? הוא עלה לארץ, ואיפה? תגיד לכל. נו? מי יודע איפה הוא קבור? הרמח"ל. טבריה, בית העלמין הישן, אבל הוא היה בעכו. הגיע לעכו, ישב בעכו, וחיבר הרבה ספרים, עמוקים מאוד. הספר הכי הכי עמוק שיש לו, נקרא מסילת ישרים. אבל, לענייננו אנחנו, אומר הרמח"ל, ואני קורא מדברם בספר שנקרא דרך השם, הוא אומר כך, והנה נבחן ונבדל מן האדם לבדו. להיות מורכב משני מיני בריאה, נבדלים לגמרי, כלומר הפוכים זה מזה. והיינו, הנשמה העליונה והגוף השפל, מה שלא נמצא בשום נברא אחר. ומכאן צריך שתיזהר, שלא תטעה לחשוב שיהיה עניין שאר בעלי חיים כעניין האדם. זאת אומרת, תיזהר, אל תחשוב שמה שקורה עם בעלי החיים קורה גם עם האדם. כי אין נפש הבעלי חיים אלא דבר גשמי מן הדקים שבגשמיות. כי בכל זאת, זה חי, זה לא דומם. הדומם זה כאילו החומר הכי גס. החי הוא עדין יותר. אז אל תתבלבל. ומעניינו נמצא גם בבן אדם. בחינת להיותו בעל חי. כלומר, אנחנו קודם כל שייכים למה שנקרא הדברים החיים. אמנם, ממשיך הרמח"ל ואומר, זולת כל זה, יש באדם נשמה עליונה שהוא מין בפני עצמו. נבדל מן הגוף לגמרי. ורחוק ממנו עד מאוד, שבאה ונקשרת בו בגזרתו יתברך. זאת אומרת שאם הקדוש ברוך הוא לא היה מכריח את הנשמה להיות איתנו, מה הייתה עושה? ברגע הראשון שהייתה באה, מה הייתה עושה? אחורה פני קדימה ברך. כי זה לא שייך, זה לא מתאים. זה הפכים כל כך גדולים שלא מסתדרים. זה כמו לוקחים בני זוג שלא מתאימים זה לילד, שמים אותם בבית אחד. זה לא עובד. אתם זוכרים את הסיפור שמובא פעם בגמרא, שדיברנו על זיווגים, שהייתה איזה רומית אחת, לא זוכר את מי שאלה, אולי את רבי עקיבא, אולי מישהו אחר, לא זוכר. אמרה לו, מה עושה הקדוש ברוך הוא משהו ברא את העולם? הכל נגמר, הוא גמר את הכל, לא? שיש ימים ויום השביעי שבת ואין נפש, מה הוא עושה מעט? כאילו מה? מה שלא לעשות? נגמר הכל. אמר לו, מזווק זיווגים. אמר לו, מה זה גם אני יכולה? מה עשתה? הלכה בביתה, היו לה 1,000 עבדים, 1,000 שפחות. אמרה להם לעמוד בזוגות. הסתדרו בזוגות. אברהם אמרה, אתה איתו, את אשתו, הנה זאת אשתך, כך אמרה, לא, אתם זוגות. לכו הביתה. נתראו מחר בבוקר, 7 ברכות. בסדר. בלילה צעקות, בלגנים, בבוגר, בלי עין, זה שברו לו היה, זה ככה, כולם מוקים. חזרה לרבי עקיבא, אמרו לו, וואלה, אתה צודק, זה חתיכת משימה. זאת אומרת, מה זה? לחבר שני הפכים זה לא עובד. למלא גזירתו יתברך. שהקדוש ברוך הוא נופח מי שלא נופח. בתוך גופנו, הבשרי, זה המיוחד שבאתי. אומר הרמח"ל, אבל אל תתבלבל. אל תישאר בעל חי. כן, את השיעור הזה אנחנו נסיים בשאלה, ואיתה נפתח בשיעור הבא. בשם מה? הבנתי, בסדר. הבנתי, אני נשמה אלוהי, תביאו, בסדר. הפנם, אבל יש לי שאלה. למה שאני אשתעבד לנשמה? אני רוצה להשתעבד לגוף. אם יש לי שני אפשרויות, יש לי גוף, יש לי נשמה. אני אבחר לי, לאן אני רוצה ללכת? למה אתה אומר לי שאני חייב להיות משועבד הנשמה? מה קרה? נתת לי שתי אופציות, אני רוצה ללכת באופציה מסוימת. אוקיי? למה אני דווקא צריך ללכת ולבחור בצד של הנשמה? תשובה בשיעור הבא.